טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו לעבר פסקה זין שבעמוד קוף סמך. אין המדינה האושר העליון של האדם. שאלה ידועה, כן? האם מטרת המדינה זה לשרת את הפרט, או שמה יש ערך עצמי במדינה? הנטייה הכללית של ההוגים היא לכיוון הליברלי, שאומר שבעצם אין למדינה ערך בתור שכזו, אלא יש למדינה ערך של כלי שרת, אבל המטרה היא היחיד. לעומת זה ישנן אידיאולוגיות פשיסטיות שרואות את המדינה בתור הערך, וגם בהשקפות עולם קולקטיביסטיות קומוניסטיות שאמרו שהקולקטיב הוא העיקר והיחיד בטל לעומת הקולקטיב. ואם כן, אנחנו רואים בעולם שיש מאבק בין שתי השקפות, השקפות המעמידות את הכלל במרכז והשקפות המעמידות את הפרט במרכז. בסדר? השאלה היא מי צודק? זה שאלה. מה? זה שתי המכינות, השאלה מי צודק. לפי הרב קוק לא זה ולא זה, אנחנו גם נראה למה. בסדר? בואו נראה קודם כל מה המשפט הראשון. אין המדינה, ראינו את המשפט הזה באחת הפסקות הקודמות בספר. הפסקה הזאת מופיעה ממש מילה במילה באורות הקודש. זה כן. אין המדינה האושר העליון של האדם, ראינו את זה בספר הזה, במילים האלה? לא, אתה זוכר משהו דומה למהלך הידיעות בישראל. אני אקרא בדיוק איפה ראית את זה. אתה ראית את זה בעמוד, רק רגע, לא להלחיץ אותי בבקשה, עמוד קוף י' ד'. עמוד קוף י' ד', באמצע העמוד כמעט, המדינה היא חברת אחריות גדולה. ראית את זה? לזה אתה מתכוון? טוב, בסדר. לא, המשפט הזה כמות שהוא, אני חושב שזה המקום היחיד שבו הוא מופיע, אבל הוא מופיע כלשונו גם באורות הקודש. כי זו אותה פסקה שהוא עדקה גם פה וגם שם. הרי איך נערכו כתבי הרב קוק? לקחו מהמחברות שלו ועשו מזה ספרים. אז אותה פסקה הוא עדקה בשני הספרים. בסדר? אין המדינה האושר העליון של האדם. זאת אומרת, המדינה היא כלי שרת. אומר הרב, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה. כלומר, סתם מדינה זה נכון. למה? כי זו מדינה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כלומר, חברת ביטוח. אחריות, ביטוח, אותו דבר. זאת אומרת, יש לי אינטרסים שכדי להגן עליהם אני מתאגד עם אנשים אחרים, והאיגוד הגדול ביותר זו המדינה. אז במובן הזה המדינה איננה אידאל, המדינה היא חברת אחריות שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. כלומר, בני אדם יש להם הרבה מאוד אידאות חשובות מאוד, והאידאות האלה באות לידי ביטוי דווקא בחיי היחיד ולא בחיי הכלל. כלומר, הכלל איננו ביטוי לאותן האידאות. אם כי צריכה האמת להיאמר, תודה רבה, אם כי האמת צריכה להיאמר שלפעמים מדינות פועלות מתוך תודעת שליחות. למשל, כל המדינות הקולוניאליסטיות כבשו חלקים גדולים מן העולם מתוך תחושה שהן הדגם האידיאלי של האנושות, והם באים להסביר לילידים המסכנים כיצד להיות צרפתים, אנגלים, הולנדים וכדומה, או פורטוגזים. וזה בעצם זה מין סוג של גאווה, יש דבר כזה. או לפעמים יש למשל במלחמת גרמניה צרפת בשנת 1870, כן, לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה משהו כמו 45 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה מלחמה בין צרפת לגרמניה בשנת 1870. ומסופר, ראיתי את זה, שהיה קצין ארטילריה צרפתי שאמר שהוא שמח לכוון את קנה התותחים שלו אל עבר הפילוסופיה השקרית של אמנואל קאנט. כן, כלומר, הוא הרגיש שגרמניה מייצגת הפילוסופיה של קאנט, והוא נלחם נגד זה. טוב, זה קצת שטויות, אבל זה מעניין שלפעמים אנשים מרגישים שהכלל שאליו הם שייכים מייצג איזה שהן אידאות. אבל דווקא מהדוגמה שהבאתי, מהסיפור המטופש הזה, אפשר לראות שבאמת אין חפיפה. אין חפיפה בין המסגרת המדינית לבין האידאות שנשואות באותה המדינה. לכן זה מה שאומר הרב, שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מה זה ביסודה? מה? בשורש. בשורש, כן? כלומר, זאת אומרת שכשהיא נתייסדה, היא נתייסדה על האידאל מלכתחילה. אני אסביר למה הכוונה. הרי יש הרבה מדינות שמגינות על אידיאלים. למשל, ארצות הברית היום היא נציגת העולם החופשי. ואני יודע, יש מדינות, למשל, יש מדינות קומוניסטיות שבאות בשם הקומוניזם וכדומה. אבל איך נוסדו המדינות האלה? המדינות האלה נוסדו מכוח הטבע. יש אינטראקציה, יחסי גומלין, בין אוכלוסייה לבין הגיאוגרפיה, וזה יוצר בסוף אומה. ביום מן הימים מחליטה אותה האומה להילחם בעד איזה שהם רעיונות, בעד איזה שהם עקרונות. אבל המקור של האידאות או של הרעיונות שבשמם נלחמים, הרעיונות מקורם מחוץ להוויה הטבעית. לא הטבע יצר את הרעיונות. למשל, אי אפשר לומר שהמבנה הגיאוגרפי של יוון הוא זה שיצר את הדמוקרטיה. הדמוקרטיה, רעיון שעלה במוחם של מספר יוונים, והם החליטו לממש את זה. תמיד אפשר לנסות, אבל זה ניסיונות לא משכנעים, לראות איזושהי קורלציה בין התנאים האקלימיים לבין הדמוקרטיה. אבל אני לא חושב, לבין האידאות. למשל, אני לא חושב שמישהו היה רואה את המפה של יוון ואת התנאים האקלימיים לפני היווצרות הדמוקרטיה ואומר, הנה פה תקום מדינה דמוקרטית. לא, לא שייך. מה שאין כן, עם ישראל, שהוא נוסד מלכתחילה עבור האידאות שאותנו מייצג. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול וכולי, ובסופו של דבר ונברכו בך כל משפחות האדם. עכשיו, זאת אומרת שזאת המדינה היחידה, אפשר לומר, שהוקמה מכוחה של החלטה. מישהו החליט שהוא יקים אותה. הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם, אמר לו, האם אתה מוכן, אני דורש ממך בעצם להקים את המדינה הזאת? מה היה קורה אם אברהם היה אומר, לא רוצה? אז בעצם מה שהיה קורה, אז המדינה הזאת לא הייתה קמה. זאת אומרת שביסודה של המדינה חקוק היסוד האידיאלי. כן, מה אתה אומר?
אבל לא מצאנו בהיסטוריה עוד בארצות הברית, אמריקה, שבאחרונה זה באמת היה החלטה של אנשים לעלות ולהגיד לזה שוב, אידיאלים, ולהתקיים את הדת שלהם, או כולי
וכולי. מה אתה מדבר? ארצות הברית?
בהתחלה יש המדינות ספציפיות, כן.
13 המדינות הראשונות, שמה? מה קרה להן?
לכתחילה, זה היה החלטה, זה לא היה איזה משהו שהיו שם להתגבש, היו צריכים
להפריד. אני לא מבין. 13 המדינות שיסדו את ארצות הברית, היו מדינות שהיו בהתחלה מושבות בריטיות, נכון? כן, איך הם הגיעו לשם? בתור מהגרים בריטים, נכון? זאת אומרת, הם באו בשם מלך אנגליה ויסדו שם את מה שיסדו. וזה נכון שהרבה פעמים היה נוח לברוח לשם עבור בגלל רדיפה דתית וכדומה, אבל לא היה רעיון להקים שם מדינה, אלא לברוח. זאת אומרת שהנתונים שיסדו את ארצות הברית היו נתונים גיאופוליטיים קלאסיים. בבוא הזמן זה התגבש ונוצרה האידיאולוגיה המהפכנית צרפתית שחדרה לארצות הברית, לאמריקה, והקימו את ארצות הברית. זאת אומרת, שוב, האידאות באות מאידיאולוגיה מבחוץ. בנג'מין פרנקלין, כן, הוא קרא את וולטר, את רוסו, ואז הוא החליט שארצות הברית היא דמוקרטית. אגב, יש לציין שכשקמה בהתחלה הישות הנקראת ארצות הברית של אמריקה, זה לא היה ברור בכלל שזה יהיה דמוקרטי. למשל, המילטון, הוא רצה שזה יהיה מלוכני. הייתה מחשבה להקים אפילו אצולה אמריקאית, כמו הבריטית. כן. טוב. היו לו עיניים סגולות, אני חושב, להמילטון. דבר נדיר. כן. מאוד חשוב. כן, מה אתה אומר? זה נכון. רצון השם מתגלה בכל. אבל יש רצון השם במסלול ישיר, ויש רצון השם במסלול עקיף. רצון השם במסלול ישיר זה דרך הנשמה, או דרך המחשבה, שהיא בצלם אלוהים. ויש רצון עקיף דרך הטבע. כלומר, גם הטבע זה מעט השם, אבל בגלוי זה בא מלמטה. נכון? בסדר. רגע. איש אותך כביתי השם, בוקר מצוין הרב. הרב הזכיר את שתי הגישות לגבי המדינה. ולפי הרב זצ"ל, המדינה היא יסוד כיסא השם בעולם, ושונה משתי התפיסות שהרב הזכיר. מהו המקור של הרב בעצם? תוך כדי שאנחנו נלמד, אני חושב שיתבררו גם המקורות. המשך השאלה, האם הרב יכול להרחיב בנושא? מאיפה הרב שואב את מקורו? ומהי הגישה הנכונה והאקטואלית לימינו? ומדוע לא כולם חושבים כמו הרב זצ"ל? בתודה, והמשך יום נפלא. אנחנו, תוך כדי שנלמד את הפסקה, אני חושב שנוכל גם לעמוד על המקורות, ואולי גם מדוע לא כולם חושבים ככה וכדומה. כן. עוד לא הסברנו מהי שיטת הרב, אגב. כן.
אמרנו, אם אברהם לא
היה
רוצה ללכת, לא הייתה קמה מדינה.
אז
זה
בתוכנית
של
הקדוש
ברוך הוא להקים, אז דרך אחרת.
אתה צודק. אבל, כלומר, זה נכון שאם אברהם לא היה מסכים, אז מישהו אחר היה מסכים. אני יודע, הקדוש ברוך הוא לא צר, לא צרים לפניו הדרכים. כן? אין מעצור לשם מלהושיע ברב ובמעט. אבל גם כן, גם אם זה היה מישהו אחר, גם אז זה היה מופיע כתולדה של החלטה, ולא של תנאים טבעיים. أو. ההכרח שתקום המדינה הוא לא הכרח מצד הטבע, אלא הוא הכרח מצד שזה רצון השם, כמו שאמרת. אבל הגילוי, באיזה אופן זה מופיע? על ידי החלטה של מישהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו הקם והוא מקים. אז אם זה לא עברה, מישהו אחר. ובכן, מתוך כך אני חושב שאין לנו ברירה אלא להמשיך בלימוד הפסקה, כי אנחנו רוצים לדעת מה הרב אומר. בואו נראה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה, אז הסברנו מה זה יסודה, שהיא תולדה של החלטה, ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. כלומר, גם היחיד מוצא במדינה הזאת מה שמזין את העולם האידאי שלו, כי הרי האידאות קשורות בקשר מהותי עם המדינה הזאת. לכן הוא מאושר מכוחה של המדינה. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. אגב, כשהרב קוק כותב את המילים מדינת ישראל, עדיין אין מדינה כזאת. הוא כותב בתקופה של המנדט הבריטי. כן, שם יש בית לאומי בפלסטינה, ארץ ישראל, למען העם היהודי, משהו ממש לא ברור. כן, יש ממשלה מנדטורית. אבל הרב מדבר על מדינת ישראל במובן של המדינה של ישראל.
זה לא מדינת יהודים?
לא, לא, לא. למשל, אני אסביר לך, אני אסביר משהו. כשהקימו את המדינה, ישבו כמה אנשים במועצת העם, וגם איזה שופט, ופלפלו איך לקרוא למדינה שתקום. היה כל מיני הצעות. למשל, יהודה. אז אמרו, כן, אבל איך ערבי, תושב המדינה, יקרא לעצמו? ערבי יהודי? כן, היה שם... אמרו, ציון. היו כל מיני מחשבות איך לקרוא למדינה, ובסוף התקבל הרעיון לקרוא למדינה מדינת ישראל, כשהכוונה הייתה במפורש לא של המדינה קוראים ישראל, כפי שהיום חושבים, כן? כמו שיש אנגליה, צרפת, רוסיה, ישראל, זה לא נכון, אלא כוונתם של, של נותני השם הייתה לקרוא למדינה מדינת ישראל, כלומר המדינה של ישראל, כלומר ישראל בתור האומה. זאת אומרת, המדינה של היהודים, תרצה, כן? או מדינת ישראל. אז גם פה, כן? מדינה זוהי מדינתנו, המדינה של ישראל, הכוונה, כן? מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כלומר, זה היסוד, הבסיס, שעל גביו כיסא השם יכול להופיע. עכשיו, מאיפה הרב קוק לקח את זה? את הביטוי הזה, כיסא השם. מה? שהמדינה היא כיסא השם. מה אתה אומר?
על ארץ ישראל, זה מדינה
לשם. כן, אבל על המדינה. זה שבארץ ישראל השם שוכן, זה אנחנו יודעים. מניין לנו שהשם שוכן במדינה, במסגרת הפוליטית? זה כתוב במפורש. ויש... לא, זה פסוק. נכון. וישב שלמה על כיסא השם. כתוב. וישב שלמה על כיסא השם. אז איפה כיסא השם ששלמה ישב עליו? כוונה המדינה. זה המקור של הרב קוק. מה? למה זה עקום? תסביר לי אתה, מה זה בישב שלמה? איך אתה היית מבין את הפסוק הזה?
פה כיסא שהקדוש ברוך הוא נתן לדוד.
אז תקרא, וישב שלמה על כיסא דוד. למה אתה אומר כיסא השם?
פשט לדעתי עדיין.
פשט לדעת, מה הוא?
מה זה?
תגיד לי אתה, מה הפשט? כן, רוצה לשמוע.
הפשט לדעתי, אותה מלכות שניתנה על ידי השם יתברך. זה מה, זה הוא יושב, לא על משהו אחר. הוא לא יושב מכוחו שלו.
אתה אומר, כיסא השם? הכיסא שהשם נתן? זה הכוונה?
לא, לא. אני אומר, הכוח שהשם נתן לדוד, אמר, והקימות לך, בית וכל הדברים האלה, על זה הוא יושב. מהכוח הזה זה בא, לא מתוך מכוח של משהו אחר.
כלומר, אתה רוצה להגיד שכשהכתוב אומר כיסא השם, הכוונה כיסא שנתן השם. למה כשאמרתי לך את זה בפעם הראשונה אמרת לי לא? לא, לא, אמרתי כיסא. אבל לא משנה, אתה אומר הכיסא שהשם נתן. אז אני לא הייתי קורא לזה כיסא השם. במיוחד שהביטוי כיסא השם מופיע בעוד מקומות, והוא מיוחד שם אל השם. השם בשמיים הכין כיסאו. כן? מה? אז זהו, אז אם השמיים בשמיים הכין כיסאו, אז אני רוצה להבין, אביכי שלמה עלה אל השמיים. אלא, שלמה ישב בארץ, נכון? סימן שכיסא השם בארץ, זה הכיסא ששלמה יושב עליו. דהיינו המלכות. בסדר? כי ברור ששלמה, מה אכפת לי על איזה כיסא הוא ישב, אם זה הכיסא מעץ או מאבן או מזהב. אלא הכוונה... הוא יושב על המדינה. המדינה נקראת כיסא השם.
למה זה יסוד?
אז הרב קוק הוא יותר נזהר. הוא לא קורא לזה כיסא השם, הוא אומר יסוד כיסא השם.
זה בגלל שכתוב הארץ כיסאי, ישראל...
כיוון שכתוב הארץ כיסאי. אני אשמח... יפה. נכון. אז בדיוק זה. אז הדום הרגליים זה חלק ש... כן. הוא בתחתית הכיסא. כן, בבקשה. לא יודע, דווקא בנביאים לא כתוב דווקא ישראל, כתוב יהודה, למשל החשמונאים, הממלכה שלהם איך נקרא? לא, הממלכה עצמה, המדינה, לא השושלת, המדינה, איך קראו לה? הרומאים קראו לזה, וככה כולם קראו לזה, ממלכת יהודה, למרות שהיא כללה את הגליל ואת הגולן ואת עבר הירדן. זאת אומרת, היה בהחלט, וכיוון שזאת מדינת היהודים, היה גם היגיון לקרוא לזה יהודה. וכיוון שהיהודים תמיד השתוקקו לציון, היה אפשר לקרוא לזה ציון. ועוד כמה דברים. עובדה שהיה דיון, מה אתה רוצה? אני יכול לכתוב את ההיסטוריה מחדש? מה? האם היו שם דתיים? לא יודע. אבל אני חושב שזה איזה שופט, לא זוכר את השם שלו, כתבו על זה ספר, על הדיונים האלה, כן. תמיד השאלה האם הם היו דתיים, זה השאלה ששואלים, לפעמים הילדים שואלים ככה, האם זה כאב לו? האם הוא בכה? האם זה קרה באמת? האם הם היו דתיים? כן. מה אתה אומר? כן, הישות הפוליטית, לא, הישות הפוליטית של היהודים היא כיסוד כיסא השם בעולם. אם תוכנית אוגנדה הייתה יוצאת אל הפועל, האם אז המדינה הייתה יסוד כיסא השם בעולם? באוגנדה. התשובה היא שהייתה כיסא צולע, רעוע, אבל כיסא, בהחלט. הכיסא לא בדיוק במקום, כי הכיסא של השם הוא בנוי בדיוק למבנה הגיאוגרפי של ארץ ישראל, ושם זה לא בדיוק אותו מבנה. יש שם קילימנג'רו ועוד כמה דברים כאלה, זה היה קצת רעוע. כן. אגב, יש טוענים, שמעתי טענה מעניינת. הרצל, הוא רצה את אוגנדה. עד כאן דברי המבקרים. ואותם המבקרים, מה הם רצו? את פולין. אז מה הם באים בטענות? מה אני משווה? יותר חם באוגנדה. טוב. טוב, מה אתה אומר?
הרב רואה את יסוד כיסא השם בעולם מדינת ישראל, הרב אמר זה היה לפני הקמת המדינה.
כן, אני לא חושב שהביטוי הזה, מדינת ישראל, הרב קוק משתמש בו לפני הקמת המדינה, כן.
יכול להיות שחלק מהמבקרים צודקים, והרב ראה יסוד כיסא השם בעולם במדינה האוטופית שלו ולא במציאות.
האם מדובר לפי הרב קוק במדינה האוטופית, מדינה שעתידה להיות כיסא השם בעולם, או כל מדינה יהודית היא יסוד כיסא השם בעולם? זאת השאלה. כי הרי על הפסקה הזאת יש ויכוח כידוע. אנחנו נלמד את הפסקה עד תומה, ואז אנחנו נראה אם יש הכרעה בשאלה הזאת. בסדר? כן, בבקשה. מה זה מדינה? מדינה זאת ישות עצמאית פוליטית. ההגדרה הלכתית של מדינה, או של מלכות, כן? בהלכה המושג מדינה קיים בביטוי מלכות. הווה מתפלל בשלומה של מלכות וכדומה, מלכות בית חשמונאי וכו'. ההגדרה ההלכתית של מלכות זה כל ישות שיש לה מונופול על שני דברים, כן, שיש לה מונופול בטריטוריה שלה על שני דברים, על המטבע ועל הכוח הצבאי. מה שנקרא, איך הרמב״ם קורא לזה? מלך שמונטה שלו, או שמטבע שלו יוצא. כן, מלך שמטבע שלו יוצא. יש לו, הוא ההליך החוקי במדינה. זה סממן מובהק להיותו מדינה. הכוח הצבאי, כן. כלומר, המדינה יש לה מונופול על הכוח הצבאי בגבולות שלה. זה הגדרה של מדינה. עכשיו, לפי זה גם יכולה להיות מדינה מהלכת. למשל, עם ישראל כשהיה במדבר, היה בהחלט מדינה. ללא טריטוריה. כי הרי עם ישראל במדבר, קרת בריתות, לחם מלחמות, גבה מיסים, היו לו סדרי שלטון. נכון? ולא היה מישהו שאחר שקבע לו. אז אם כן, זאת הייתה מדינה ללא טריטוריה. יש דברים כאלה.
אז היה סוד
כיסא
השם
למרות
שזה לא
בארץ. נכון. הנה, זה דוגמה. כן. זה מה שאני אמרתי. למה לחלוק על זה? כן.
שניהם.
איטליה וקוסטה ריקה, למה שלא תחשבנה מדינות? לקוסטה ריקה, עוד איך יש כוח צבאי, זאת אומרת, יש לה המונופול המשפטי על הכוח הצבאי, אם היא תרצה. ואתה אמרת שאין לאיטליה מטבע? למה? יש מטבע, האירו. מה? זה מטבע שלה, ועוד איך? יש לה מונופול על המטבע, כלומר החוק האיטלקי קובע באיזה מטבע ישתמשו. לא מישהו אחר. כלומר, אין מישהו אחר שיכול לקבוע לאיטליה באיזה מטבע להשתמש. אז היא מחליטה להשתמש באירו. אז זאת אומרת שגם קוסטה ריקה וגם איטליה הן מלכויות. כן. לא, לא, הן לא פוטנציאל, הן מלכויות. אלא יש מלכות שמפעילה את כל מלוא הכוח שלה, ויש שלא. כן? זה כמו שיש אדם שמחליט להשתמש בשרירים שלו, ויש אחד שמחליט שלו. כן, מה אתה אומר? לא שומע. מה זאת אומרת? אם מישהו יחליט באיזושהי מדינה אירופאית שהוא עכשיו פותח לו בית דפוס למטבע משלו, הוא יושב בכלא. פשוט מאוד. אם מישהו באיזושהי מדינה באירופה יחליט, הנה אני עכשיו ממציא איזה, אני יודע, תמצאו לי איזה מה? הדינר הנורווגי. כן? בנורווגיה מישהו ידפיס דינרים נורווגים ויתחיל לעשות מסחר עם זה, הוא יושב בכלא. מה?
יש אנשים
שהמציאו מטבעות,
נגיד
הביטקוין,
הם חוקיים לגמרי, אין את הבעיה. כל
עוד
הם לא מתיימרים לבוא
מכוח המדינה. כל זמן שהם, בסדר, זה כבר, אתם נכנסים עכשיו לפלפולים. כן, מה אתה אומר?
מדינת ישראל יכולה להדפיס שקלים כמה שהיא רוצה.
נכון.
כן? האיטלקים לא יכולים להדפיס יורו, לא יעזור כלום. לא הם, ולא ההולנדים, ולא הצרפתים. לא יכולים.
אז מה זה משנה? האיטלקים קובעים באיזה מטבע ישתמשו במדינה שלהם, זה הכל. אוי באמת, חוץ מזה, זה שהם לא יכולים להדפיס בעצמם את היורו, זה החלטה שלהם. כלומר, ברגע אחד יכולה ממשלת איטליה להחליט שהיא מפסיקה עם זה. אתה אומר זה לא הנושא של הרב קוק, אבל אנשים פה חושבים שברגע שהם נתפסו באיזושהי נקודה, הם יכולים להפוך את זה לנושא השיעור. אז יש לי שתי אפשריות. או להגיד להם, תשמע, זה לא הנושא של השיעור, או לתת להם, עד שמישהו בכיתה יתקומם. נו, מה אתה אומר? זה אסטרטגיה טובה. טוב. עכשיו, יש פה שאלה בצד. שלום, כבוד הרב. יאמרו המתנגדים לציונות. הרי לא נאמר לאברהם בפירוש להקים מדינה, אלא ללכת לארץ ישראל. וטענתם מפרידה בין ארץ למדינה, מה עונים להם? עונים להם שהם צריכים לקבל שיעור בהבנת הנקרא. כי הרי אם מסתכלים במה שכתוב בתורה, לא נאמר לאברהם ללכת לארץ ישראל, נקודה. המשפט הוא משפט ארוך. יש המשך שם על המשפט. המשפט ממשיך והעסך לגוי גדול. גוי בעברית זאת אומה. למה צריך ללכת לארץ כדי להקים אומה? כי אומה פלוס ארץ שווה מדינה. שאם לא כן, אפשר היה להקים את האומה גם ביור כסדים. אם כן, זאת ישות פוליטית. זה נראה הבנת הנקרא, לקרוא משפט עד הסוף. זה מזכיר לי שפעם איזה סטודנט יהודי בחוץ לארץ אמר לי שהרי זה ברור שהיהדות היא אינדיבידואליסטית. אמרתי לו, מאיפה לקחת את זה? הוא אומר, זה כתוב מפורש בתורה. לך, לך, לך אל עצמך. מכאן שהיהדות היא אינדיבידואליסטית. שאלתי אותו, האם הוא ראה את המשך הפסוק? מה המשך הפסוק? אמרתי, אל הארץ. טוב, לא שמתי לב. בסדר? אז גם פה, אל הארץ, זה ארץ ישראל, ויש לגוי גדול. זה יהפוך להיות ישות פוליטית. זה עניין של הבנת הנקרא. שאם לא כן, אפשר בהחלט לומר שכתוב בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. נכון? מה? תרצח? לא תרצח. וכדומה. אז אפשר גם לטעות בזה. עכשיו, בכל פנים, אני חוזר פה לדברים. אגב, וגם אם תאמר, חלילה וחס, שאנחנו להבין את הפסוק כפי ההבנה המוטעת המשובשת שהבאת, הלא הרמב"ן רבנו משה בן נחמן אמר שהתורה ציוותה להקים ישות פוליטית עצמאית בארץ ישראל, נכון? מצוות עשה דלת, שציוונו האל יתעלה שתהיה הארץ הזאת אשר נתן לאברהם, יצחק וליעקב בידינו, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אם כן מדובר על מדינת ישראל וצבאה. זה התרגום המודרני של הדברים האלה. לא? אז כל זה מצווה דאורייתא לפי דעת הרמב"ן. אגב, יש לציין שהרמב"ם בספר מורה נבוכים יש לו הערה מעניינת, לא כולם שמו לב לזה. יש הערה של הרמב"ם על ההבדל בין דת אברהם לבין דת משה. שמתם לב לזה? מה אומר הרמב"ם על זה? אומר הרמב"ם, דת אברהם, עכשיו זה מאוד מעניין, כי מה שאני הולך להגיד זה להסביר מהו ההבדל המהותי שעושה תורת משה לתורת משה. אומר הרמב"ם, דת אברהם הייתה קריאה חלושה בשם השם, ותורת משה ציוותה להרוג עובדי עבודה זרה. זה ההבדל. כלומר, אתה שואל, מה משה הוסיף? שהורגים. זה מעניין. זאת אומרת, להרוג, למי יש סמכות להרוג? למדינה. כלומר, המאפיין של תורת משה זה שהיא פוליטית. לעומת תורת אברהם שהייתה מיסיונרית. רבותיי, הגעתי עכשיו עם אוהל מצוות, יש סופגניות, בואו תברכו את השם אלוהי העולם כולו. כן, כלומר, לא יודע מה שהניחו אז, אבל כל פנים, יש לו אוהל מצוות לאברהם אבינו, והוא מסתובב. זה תורת אברהם, קריאה חלושה בשם השם. מה? כן, ואילו למשה היה טנק, כן, להרוג עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, זה המעבר אל היסוד הפוליטי. טוב, בואו, מה? האם אתה שואל ככה, האם הרמב"ן, כשאמרתי מצוות עשה דלת, האם זה מספר המצוות או מפירושו לתורה? אני לא יודע. איפה הוא יכול לכתוב על מצוות עשה דלת? יכול להיות שזה, אולי זה מפירוש התורה, לא יודע. כן, בסדר. עכשיו, בואו נחזור לדברים. אם כן, אומר כאן הרב, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, השם הוא אחד, אבל שמו לא אחד, כי הוא לא מתגלה במציאות. ולכן המדינה, מדינת ישראל עניינה להביא לזה שגם שמו יהיה אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אתם מבינים, מדינה שכל העניין שלה, כל יסודה, זה להביא את העושר העליון לאדם. יוצא לפי זה שהמדינה הזאת היא בעצמה העושר. אז יוצא שהרב קוק אומר כאן, לא כדברי הקולקטיביסטים ולא כדברי האינדיבידואליסטים. הקולקטיביסטים אומרים שהכלל חשוב מן הפרט, כי לא אכפת להם מן הפרט. והאינדיבידואליסטים אומרים שהפרט הוא העיקר, כי לא אכפת להם מן הכלל. כאן אצל הרב מדובר בסוגים שונים של מדינות. במדינה רגילה, האינדיבידואליזם הוא העיקר. באמת צודקים המתנגדים למשטרים הקולקטיביים. הם צודקים. כי באמת אין שום זכות למדינה להחליף את היחיד. אבל מדינה שכל עניינה העושר היותר עליונה זה גם עושר של היחיד. אז אין פה הבדל בין הכלל לבין הפרט, אלא כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. כמו שמצאנו בפרשת במדבר, שהתורה ציוותה למנות את בני ישראל, והיא אמרה לספור אותם במספר שמות. או מספר או שמות, תחליט. מספר זה מספר. 600 אלף ו-3,000, 550, זה מספר. ומה זה שמות? יוסי, דודו, אלברט, ג'קי, זליג, או יולנדה. כל השמות האלה זה שמות. זה אתה, זה אני, זה הוא. אלא מה? המספר הוא כללי. כלומר, אם יש 600 אלף, מישהו מת, אבל מישהו אחר נולד בינתיים. אז המספר נשאר. יוצא שהמספר מורה על הראשוניות, על העליונות של הכלל. השמות, זה בא להורות על היחידיות של כל יחיד ויחיד. היא האפשרות להחליף אותו במישהו אחר. כי רק יוסי הוא יוסי, ואין מישהו אחר בעולם שהוא יוסי. אז לכן התורה אמרה במספר שמות. גם היסוד הכללי, גם היסוד הפרטי כאחד. עכשיו, פה נשאלת השאלה, שהועלתה כאן בהחלט, והיא מתבקשת, היא מחרסמת. האם הרב מתכוון כאן לאוטופיה? מה? לאוטופיה, למצב אידיאלי, עתידי, או שהוא מתכוון גם במציאות שהמדינה היא דפוקה, שהם עובדים עבודה זרה, שהם עושים שטויות, שהם חלשים, והכל. זאת אומרת, האם גם במצב כזה, שבו התרבות השלטת היא תרבות חיצונית וכו', האם גם אז נאמר יסוד כיסא השם בעולם? אומר הרב קוק, אמת, שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אז מה הרב אומר כאן? זה לא אוטופיה. גם במצבי חושך, המדינה היא האושר העליון, המדינה הישראלית, בגלל שהיא גונזת בתוכה את האידיאלים העתידיים. אז גם עכשיו, בהווה, היא יקרה מכל יקר. וזה מה שכתוב ב... לכן הנביא ירמיהו, כשהוא ראה את חורבנה של ממלכת יהודה, שהייתה ממלכה מושחתת עד היסוד, בכל זאת הוא קונן את כל ספר איכה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. זאת אומרת שעבור הנביא, איך הוא אומר שמה, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, והנה עץ וזם אפו מלך וכהן. זאת אומרת שעבור הנביא, מכיסא השם היה מדינת ישראל של צדקיהו מלך יהודה. בסדר? עכשיו, ראיתי מי שציטט את הפסקה של הרב הזאת באשמתה מסוימת. מישהו פרסם ככה, אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, נקודה. ולא הוסיף, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול, וכך פורסם בעיתונות. כל הפסקה חוץ מהמילים האחרונות. כן? וזה, אני קורא לזה, זיוף מכוון. הלא יבושו. אתה לא רוצה את תורת הרב קוק, בבקשה, אבל אתה לא צריך להגיד שהרב קוק אומר מה שאתה אומר. להתפרקות הפיקציה הערבית. כתובת נווה חיזיון. זה חדש. שלום כבוד הרב. הרבה יותר טוב פולניה, איכס, כיפו, שם, לן, יא. אבל אין שם כיסא השם, ממש, כמלחמת עמלק. כלומר, אתה אומר שפולניה עדיפה על אוגנדה. למה? כי פולניה. כן, ככה היו אומרים. שהיהודים, שבינתיים, בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא שוכן בפולין, כן? ואתה אומר שזה יותר טוב מאוגנדה. וזה, אני שואל אותך, וכי, לא שמעת שחמישה שעוסקים בתורה, שכינה עמהם, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. אז אם כבר, אוגנדה, זה משהו יותר גדול, זה מאגד את עם ישראל וכו'. דברים עמוקים יש כאן. טוב, אם כן, הפסקה הזאת של הרב כאן נותנת ערך למדינה. מעשה, ונכחתי באיזשהו מעמד שבו ישב יהודי בשם ישעיהו ליבוביץ', אולי שמעתם עליו. בזמנו הוא היה אדם מאוד משמעותי במדינה, היום קצת פחות מכירים מאז שהוא נפטר, אבל הוא היה דמות ססגונית פרובוקטיבית וכדומה. אז מישהו בנוכחותו קרא את הפסקה הזאת שעכשיו קראנו, ואז הוא אמר, אם הרב קוק חשב שהמדינה היא אידיאל, אז או שהוא לא ידע מה זה אידיאל, או שהוא לא ידע מה זה מדינה. בסדר. או ש, יש לי אפשרות שלישית, או שישעיהו ליבוביץ' לא יודע לקרוא את הרב קוק, שזה גם אפשרי. ברור, כי הרב מסביר לך שהמדינה, ככה זה מתחיל, אינה האושר העליון של האדם, משום שהמדינה באה להחליף את האידיאלים, וזה ודאי לא לגיטימי, אלא אם כן המדינה הזאת היא ביסודה אידיאלית. אז מה יש לו? סתם פרובוקציות. זה כמו שלפעמים קורא, יש הרבה דבר, למשל היה יהודי אחד, יש יהודי אחד בשם חיים באר, סופר ישראלי, הוא אמר שהוא העריך את הרב קוק עד שהוא קרא את המשפט, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוחו של משיח. ככה הרב קוק כותב. אז כן, אתם רואים, הרב קוק הוא בעד מלחמות. זה ממש משהו התכוון, נכון? אז אני הצעתי שאולי צריך בשביל זה להוסיף שתי אותיות ברב קוק, ואז הכל היה מסתדר. את האותיות ג' מ'. גם כשיש מלחמה גדולה בעולם, הקדוש ברוך הוא משתמש בזה כדי להביא אורו של משיח. יד וכי הרב קוק הוא בעד מלחמות. באמת. אפשר לעשות כל מיני דברים כאלה. טוב. עד כאן פסקה ז'. מכאן ואילך פסקה ח'. קטנות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו עד שיגבה בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה אלוהית ראויה לו. זה מצאנו גם בספר הכוזרי, שהפילוסופים קשה להם להבין איך יכול להיות שריבונו של עולם מדבר עם האדם, הלא האדם הוא בריאה שפלה, נכון? קשה מאוד לקבל. ולכן אומר, יש קטנות אמונה שאומרים שמה אתה מדבר על אלוהים, מי אתה בכלל? אתה סך הכל ג'וק משוכלל, אבל זה הכל ג'וק. אתה באת מן האבולוציה, עברת את כל הבלגן שמלחמת ההישרדות מטיל עלינו, ואתה עוד אומר שיש לך קשר עם אלוהים. זה קושי של האדם להכיר את הערך של האדם, נמלא גם את הערך של עצמו, כיוון שיש לו דימוי עצמי נמוך, אז הוא חושב שאין הגדולה האלוהית ראויה לו. יש כאלה דווקא שרושמים בכיוון הפוך, שיש להם הערכה מאוד גדולה לעצמם. כן, למשל היה גוי אחד, קראו לו הגל, גיאורג פרידריך וילהלם הגל. הוא הסביר שבדורו המחשבה האלוהית הקוסמית מתגשמת בשכל האדם. הוא התכוון לאדם מסוים, לעצמו. כן. וכן, כלומר, זה חטא ההגל. והוא פעם, אגב, ראה מחלון ביתו את נפוליאון עובר על סוס. כן, פעם, איפה שהוא היה גר, נפוליאון עבר שם, על סוסו. הוא אמר שהוא ראה שם את נפש העולם. כן, ככה הוא ראה את נפוליאון. ומה אם נשמת העולם? טוב, זה הוא שאמר לעצמו. טוב, לא, זה באמת, זה לא מצחיק, הוא באמת היה עם מחשבה כזאת. טוב. פה, לן יא, דייקה לן ולא ער. נכון. נכון. כלומר, יא רק לן בפולין, ואיננו ער בפולין. זה נכון. טוב. אז עוד יסבירו לי שבערים הגדולות יש שמה באמת יש עריה, כן? יש מיסי העריה ש... טוב. קטנות האמונה, אז בואו נחזור לדברים שלנו. קטנות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול, או שיקבע בליבו הרעיון הגדול, איך שגדולה אלוהית ראויה לו. הגדולה העליונה, המסערת את כל רעיון מוגבל, אשר למחשבה האלוהית, היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. כל זמן שלא ירומם וינסה, במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו את גדולה זו. כן? כלומר, זה חלק מהחינוך לקדושה, לטהרה, שמרגיל את האדם, עושה אותו ידידותי לקודש. כן? יש מצבים כאלה שקרבת אלוהים לי טוב. ובייחוד הדבר נוגע לישראל. קרבת האלוהים הלאומית... מה כל כך לא ברור פה? יש אדם שכל מה שהוא רוצה בחיים שלו זה נקניקיות ופופקורן. אתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אומר, מה הקשר בכלל? אני, מה שמעניין אותי זה נקניקיות ופופקורן, והקדוש ברוך הוא זה לא מעניין אותו. בסדר? אבל אם האדם יתרגל להתפלל, ולטהר את מידותיו, ולבוא במגע תחוף עם הרוחניות, אז הוא לא מבין באיזשהו שלב, איך אפשר לחיות בלי הקדוש ברוך הוא? בסדר? זאת אומרת שהוא עבר איזושהי טרנספורמציה של התאמה אל הקודש, ואז הוא יכול בהחלט להבין איך הקדושה ראויה לו.
הרבה רואים אנשים דווקא דתיים שהם ערך עצמי נמוך מאוד, הם כל הדברים הראשון. וזה בעצם...
לא הבנתי. אתה אומר יש אנשים דתיים...
דווקא לא רואים את זה דתיים, נגיד...
לא, אבל הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מהם. סימן שיש בתוך כל הביטול העצמי הזה איזו הערכה עצמית מצד הנשמה שלי. למה הריבונו של עולם אכפת לו ממני? כי יש לי נשמה. דרך עצמי נמוך? יכול להיות. כלומר זה אולי מחובר למחשבה ההמונית שהקדוש ברוך הוא משגיח באופן פרטי על כל דבר ודבר. אז ממילא אם הוא מסוגל ל... אם הקדוש ברוך הוא משגיח גם על תולעת, אז גם הוא יכול להשגיח על התולעת שלי, כן? אבל לפי התפיסה הרגילה שהקדוש ברוך הוא מדבר דווקא עם בני אדם ולא משגיח כל כך על תולעים, אז צריך בכל זאת לתת איזשהו ערך לאדם באשר הוא אדם, נכון? אז זה מה שאומר כאן הרב. אני חוזר פה לדברים האלה. קטנות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה באה מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה האלוהית ראויה לו. הגדולה העליונה המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוהית היא באיומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה, כל זמן שלא ירומם וינסה במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר לחוש בעצמו את התאמתו אל גדולה זו. עכשיו זה ברור? טוב. ובייחוד שלום הרב, המושג עושר הוא רגש עצמי נעים. איך אפשר להרגיש עושר בימי חושך? תודה. אתה מרגיש עושר בימי חושך כי אתה יודע שבתוך החושך גנוז אור, שגם בתוך החושך יש מעלות לחושך, שהחושך יש לו תועלת גם כן וכדומה. זה צריך, אבל זה דורש להעלות אורו. זה מה שהרב כאן אמר. מה זה להעלות אורו? ביאור. זאת אומרת, צריך ביאור ארוך, לימוד, איך בתוך כל הזבל של החושך הנורא שמקיף אותך, שם נמצא האור הגדול. פעם שמעתי דרשה, מישהו אמר שהמצב היום נורא והיום. איך הוא יודע? האמוראים אמרו את זה. האמוראים אמרו יתה ולא אחמינה. הם ראו כמה שיהיה קשה בזמן הגאולה, אז אמרו, שלא יבוא. מכאן שהאמוראים ראו את החושך הנורא. נכון? שכח אותו דרשן גם לציין שרב יוסף אמר, יתה, ואז כדי תיב תולה דקופידה דחמרה. זאת אומרת שיש כאלה שבתוך החושך ראו אור גדול. לכן אומר ספר הזוהר, שכדי להיכנס לישיבה של המשיח, יש תנאי קבלה. תרתי משמע. אחד מתנאי הקבלה זה שהאדם ידע להפוך חושך לאור. אם אתה לא יודע לראות אור איפה שאחרים רואים חושך, יהיה לך קשה לחיות בימות המשיח. לכן בימי המשיח אתה צריך ללמוד אורות כדי לראות איך בתוך איפה שאחרים רואים חושך נמצא האור. ואם לא, אז תלמד בישיבה אחרת, לא בישיבה של המשיח. בישיבה שבה חושך זה חושך וחושך זה חושך, ושם יסבירו לך שהכל חשוך. טוב, אני רואה שהפסקה היא עוד ארוכה וכבר הגיע הזמן של רגע, יש פה שאלה. שלום הרב, גם למדינה רגילה יש אידאות, חופש, שלום, לאומיות וכיוצא בזה, אז למה היחיד במדינות אלו לא יחוש באושר? תודה רבה. מה רע במה שהסברתי בתחילת לימוד הפסקה? והוא שהמדינות הנושאות על דגלם ערכים, המדינות האלה הן בעצמן לא מקורן בערכים האלה, אלא מקורן בטבע, ואימצו את הערכים. כך שהערכים עדיין נמצאים למעלה מן המדינה. לכן העיקר הערכים ולא המדינה. מה שאין כן מדינה, שהיא ביסודה אידיאלית, שהיא תולדה של החלטה ערכית מלכתחילה. שלום לכבוד הרב. נאמר בפסוק ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מתוך זה, אני מבין שהדבר אינו תלוי בנו. אלה בהשם יתברך. תודה כבוד הרב. אני לא מבין למה אתה מבין את זה, שהדבר לא תלוי בנו, אלה ב... אלה, תורגם, תורכן, יפה מאוד. אלה בהשם יתברך, תודה. למה? איפה כתוב בפסוק שזה תלוי בשם? יוצא מדברי הרב שאמונה מביאה לענווה. זה אומנם נכון, אבל זה לא בדיוק מה שאני אמרתי. אמרתי אדרבה, האמונה בגדולה של האדם היא זו שעושה אותו מחובר לרעיון האלוהי. עד כאן להיום. שלום.